כמו שאתם אומרים ב- ב- בכותרת, אני רוצה להסביר ממש מספר שורות שהרב קוק כותב באיגרת צדיק וב, לנסות להבין לעומק את, את מה שהוא אומר, כמובן דברים קשורים לתקופה שלנו, כי חטא המרגלים כמובן התחיל, קרה בתשעה באב, תכלס הזמן שהם חזרו, וזה הרגע, אז נראה את הדברים. אז המשפטים שאנחנו מדברים עליהם, כמו שרואים פה במקור הראשון, זה המשפט הבא: יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל, להגיד ולבשר העולם כולו הודה והדרה קדושתה וכבודה. והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו להביע אף חלק מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. מובן שבכל דבר בקדושה וגם בחול ישנה מעלות ומדרגות, אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה הנמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחול. ואנוכי הנני יודע בזה ועד, הנני בזה יודע ועד כפי קוטני. אז המשפט הזה שאומר הרב קוק צריך להבין אותו. כי מה הוא אומר? הוא אומר כל הגלות זה בגלל שלא מודיעים את הערך של תורת ארץ ישראל. וזה התיקון לחטא המרגלים, להודיע את הערך של תורת ארץ ישראל. אבל איך הדברים קשורים? עכשיו בצורה פשטנית, אז התשובה היא מאוד קלה. זאת אומרת, המרגלים הוציאו דיבה על הארץ, אז הם אמרו שהארץ היא לא טובה, והתיקון שלנו זה להגיד שמה? שהארץ היא טובה. אבל מי זה שהארץ טובה לתורת ארץ ישראל? זה לא כל כך ברור פה מה... אני יכול להגיד, בסדר, תשמע, הם אמרו, יש פה ענקים, יהיה קשה לחיות פה, זה אני אומר, לא, סבבה לחיות פה, זה לחיות פה טוב, יש פה אחלה אדמה, יש פה נוף יפה, כיף לחיות, טוב לחיות פה, הכל, בסדר, זהו, תיקנתי את חטא המרגלים, מה זה קשור לתורת ארץ ישראל? והוא לא מדבר על ערך של ארץ ישראל ברמה של הארץ, של האדמה, של הזה, הוא מדבר על התורה של ארץ ישראל, שאם בעצם זה משפט מאוד חריף, סתם תנסו רגע, אני פוחד להגיד אותו, אבל זה מה שהוא אומר. הוא אומר, תקשיבו, מי שלא יודע מה זה תורת ארץ ישראל ולא מנסה לחיות על פי זה וכולי, אז הוא בעצם שותף קצת לחטא המרגלים. זה משפט מאוד מאוד חריף. חטא המרגלים זה 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 חטא, זה חטא חמור ביותר. מה אתה... אז לכן אני רוצה להבין, נוצא ביחד פה לנסות להבין למה כוונת הרב. אגב, סוגריים לגמרי, המשפט האחרון מאוד מעניין, כן, הרב קוק אומר, שמו, אני על בשרי יכול להגיד לכם שאני הרגשתי את ההבדל בין תורת חול לתורת ארץ ישראל. נראה, זה אחד המקומות שבהם הוא מעיד על עצמו, שהוא פשוט הרגיש את זה, לא בתיאוריה, הוא הרגיש את זה. עד גיל 39 הוא למד תורה מסוימת, ומשם הוא הרגיש חוויה אחרת לגמרי בלימוד התורה שלו, בעבודת השם שלו, בהכל. עוד אגב, בתוך האגב, זה הדבר ידוע ומפורסם בכתבי הרב קוק, שממש רואים את ההבדל בין הכתיבה שלו בחול לכתיבה שלו בארץ ישראל. הכתיבה בחול היא מאוד, יש ספר מדבר שור, מי שמכיר את זה, דרשות על התורה, יש הדברים שהרב קוק כתב בחול היו מאוד מסורבלים, היו מאוד מפולפלים, היו מאוד כאלה של כאילו מלמטה למעלה כזה להסביר ולהתאמץ. הוא מגיע לארץ ישראל, הכתיבה שלו משתנה. הוא מרגיש את את הרוח, את הנבואה, את ההשפעה הרוחנית שיש בארץ ישראל, והוא מתחיל לנבוע שפע רוחני מדהים, שאתה רואה את זה בכתיבה, בכל הכתיבה שלו, זה דבר מדהים. אבל כל זה סוגריים ביחס לנושא פה, זה לא הדבר העיקרי. אז בשביל להבין את הדבר הזה, אני רוצה ללמוד ביחד עכשיו כמה דקות משהו מהדברים של הרב אשלג בהקדמה שלו לזוהר. דברים מאוד חשובים בפני עצמם. במקרה שלנו, אני רוצה להשתמש, בעזרת השם, להשתמש בזה כדי לחזור לנושא של תורת ארץ ישראל ולהבין את מה שהרב קוק דיבר, וזה השיעור. השיעור הוא מאוד פשוט. שאלנו את השאלה, נימד את הרב אשלג, ואז נחזור לעניין של הרב קוק, של תורת ארץ ישראל, בעזרת השם אני מקווה שזה יתבהר. אז בואו נראה קצת ביחד דברים מאוד מובנים וכתובים בצורה מאוד מוסברת. מה זה הקדמת הרב אשלג לספר הזוהר? זה הקדמה שבה הוא מסביר למה צריך ללמוד קבלה. זה מטרת ההקדמה הזאת, וזה סוף ההקדמה. כלומר, פה זה ממש החלק הסופי שבה הוא מגיע למסקנה למה חייבים ללמוד פנימיות התורה וכו'. ואז הוא אומר ככה, ודע שבכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. ובכללות העולם נחשבים ישראל, זרע אברהם, יצחק ויעקב לפנימיות העולם. ו70 האומות נחשבים לחיצוניות העולם. וכן בישראל עצמם יש פנימיות שהם עובדי השם יתברך השלמים, וכן יש חיצוניות שאינם מתמסרים לעבודת השם יתברך. וכן באומות העולם עצמם, זה מאוד מעניין, יש פנימיות שהם חסידי אומות העולם, ויש חיצוניות שהם הגסים והמזיקים שבהם. וכן בעובדי השם יתברך שבבני ישראל, יש פנימיות שהם הזוכים להבין נשמת פנימיות התורה בסודותיה, שהם אותם שאינם עוסקים, שאינם עוסקים אלא בחלק המעשי של התורה. וכן בכל אדם מישראל יש בו פנימיות שהוא בחינת ישראל, שהוא סוד הנקודה שבלב, וחיצוניות שהם אומות העולם שבו הוא הגוף עצמו, אלא שאפילו בחינת אומות העולם שבו נחשבים כמו גרים, כי להיותם דבוקים על הפנימיות הם דומים לגרי צדק וכו'. כלומר, אומר הרב קוק, קודם כל, לא הרב קוק, עכשיו אני ברב אשלג, אומר הרב אשלג, המבנה של העולם הוא כזה שבכל דבר בעולם יהיה פנימיות וחיצוניות, קליפה וגרעין, תוך וחוץ, וכן על זה הדרך. זה ממש פשוט, תסתכל בכל העולם, תראה את זה, כמו שהוא אומר פה, בתוך אומות העולם יש את זה, בין אומות העולם לבין ישראל, בתוך ישראל יש את זה, בתוך לומדי התורה, בתוך בני ישראל גם יש את זה. כל הזמן, כל מערכת שאתה נכנס אליה, יהיה בתוכה פנימיות וחיצוניות. אתה נמצא כבר בתוך לומדי התורה, אתה נמצא בתוך העולם הרוחני, וגם בתוך זה יהיה את אלה שהם עוסקים יותר ברוחניות, זאת אומרת, הם נוגעים בפנימיות, ויש כאלה שנמצאים בתורה, ותורה היא עצמה, דבר מאוד רוחני ופנימי, אבל זה עדיין לא הכי פנימי, אלא באופן יחסי לפנימיות, זה נחשב חיצוניות. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? בסדר, זה ככה, אז מה עושים עם זה? אז אומר רב אשלג, ביות האדם מישראל מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו, שהיא בחינת ישראל שבו, על חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, דהיינו שנותן רוב הלכתו והגיעתו להגדיל ולהעלות בחינת פנימיות שתועלת נפשו, וטרחה מועטת בשיעור המוכרח הוא נותן גם לבחינת קיום אומות העולם שבו, דהיינו לצורכי הגוף, כמו שכתוב, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, הנה אז גורם במעשיו גם בפנימיות וחיצוניות דכללות העולם, שבני ישראל עולים בשלמותם מעלה מעלה, ואומות העולם שהם החיצוניות שבכללות יכירו ויחשיבו את ערך בני ישראל. ואם חס וחלילה להפך, שאדם הפרטי מישראל מגביר ומחשיב את בחינת חיצוניותו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, על בחינת ישראל שבו, כמו שכתוב, הגר אשר בקרבך, תראו את ה... איזה הסבר נפלא לפסוק, הגר, מה זה הגר אשר בקרבך? קרבך זה בתוכך, אז זה לא הגר שנמצא פה בתוך, בתוך העם שלך, אלא בכל אחד ואחד מאיתנו יש מה? יש בחינת גר. מה זה בחינת גר? זה הבחינת אומות העולם שיש בכל אחד, שזה בחינת החומריות. אם הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, אז מה יקרה? דהיינו החיצוניות שבו יעלה עליך מעלה מעלה, אתה בעצמך, דהיינו הפנימיות שהיא בחינת ישראל שבך, תרד מטה מטה. ועד אתה גורם במעשיו, גורם במעשיו שגם החיצוניות שבכללות העולם, שהם אומות העולם, עולים מעלה מעלה ומתגברים על ישראל ומשפילים אותם עד לאפר. ובני ישראל שבפנימיות ירדו מטה מטה חס ושלום. כלומר, יש פה תהליך שכל העולם הוא בנוי כשרשרת שתלויה אחד בשני, ואם אדם פרטי בתוך עצמו מצליח להתחזק ברוחניות שלו ולהתגבר על החומריות שבו, אז זה מיד משפיע על כל המעגלים שמסביבו. ואז בתוך עם ישראל הוא מחזק את בחינת הפנימיות ומחליש את בחינת... ואז כל עם ישראל כולו ביחס לאומות העולם, עם ישראל, וכן להפך חס וחלילה. אם הוא מדגיש יותר את החומריות ואת הגר אשר בקרבו, אז מה שקורה זה שגם בתוך עם ישראל כולו יש יותר זה, ואז גם כלפי אומות וכו'. מה? ההסבר לזה הוא פשוט תלוי בנקודה הזאת של הבנת המבנה המאוחד של העולם. זאת אומרת, כל פרט הוא חלק מכלל, וכל עם הוא חלק ממכלול האומות. כלומר, העולם הוא מאוחד, העולם הוא כולו הגיע מהשם יתברך, ולכן הוא מאוחד כולו תחת האחדות הזאת האלוקית. כשזה מגיע לעולם פה זה נראה בצורה מפורדת, יש עמים שונים ואנשים שונים. אבל באמת בפנימיות יש למעשה מהלך אחד שמוביל את הכל. ולכן מעשה של אחד משפיע מיד על כל המעגלים שמסביבו. האמת היא שהוא אומר את זה בפסקה הבאה, תראו את הפסקה הבאה. ואל תטמע על זה שאדם פרטי יגרום במעשיו מעלה או ירידה לכל העולם. כי זהו חוק ולא יעבור. אשר הכלל והפרט שווים כמו טיפות מים. כיוצא בזה, אני לא יודע בדיוק מה זה הקף בית הזה. וכל שנוהג בכלל, בכלל כולו, נוהג גם בפרט. ועד רבה, הפרטים עושים כל מה שבכלל כולו. כי לא יתגלה הכלל, אלא לאחר גילוי הפרטים שבו. ולפי מידתם ואיכותם של הפרטים, ודאי שמעשה הפרט לפי ערכו, מוריד ומעלה את הכלל כולו. ולכן יתברר לך מה שכתוב בזוהר, שמתוך העסק בספר הזוהר, בחוכמת האמת, יזכו לצאת מתוך הגלות לגאולה שלמה. כך כתוב בתיקונים, סוף תיקון ו'. שלכאורה, מה העניין לימוד הזוהר לגאולה של ישראל? הוא במבואר, מובן היטב. כי גם התורה יש בה פנימיות וחיצוניות כמו כללות העולם. ולפיכך, גם העוסק בתורה יש לו אלו שתי המדרגות. וביותו מגביר טרחתו. בפנימיות התורה וסודותיה, נמצא גורם בשיעור הזה שמעלת פנימיות העולם, שהם ישראל, תעלה מעלה מעלה על חיצוניות העולם, שהם אומות העולם, וכל האומות יכירו ויודו בשבחם של ישראל, עד שיקוים עליהם הכתוב, ולקחום עמים והביאום אל מקומם, והתנחלותם בית ישראל על אדמת השם. כמו כן, כה אמר השם אלוקים, הנה עשה את גויים ידי, ולמים הרים ניסי, והביאו בנייך בחוצן ובנותייך הכתף תנסנה. כלומר, מה זה התיאור הזה? תיאור מדהים. אומות העולם באים ומה עושים? נושאים את עם ישראל על כפיים. כלומר, באים הגויים ואומרים, אתם, כמו הפסוק המפורסם, כן, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. הם לא רק יראים, אלא הם פשוט מתנפלים ורוצים רק לשבח ורק לרומם ולוקחים אותנו על הידיים, כאילו ממש פשוט מבינים את הערך, רואים את עם ישראל ומבינים את הערך שלו. אבל אם חס ושלום להפר, שהאדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה, עדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהם, וכן בחלק השכל וטעמי המצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה, עדנה בחלק המעשי בלבד, ואפילו אם עוסק פעם בפנימיות התורה הרי הוא מקציב לה שעה מועטת מזמנו, בזמן שהוא לא יום ולא לילה, כמו שהייתה חס ושלום, דבר שאין צורך בו, הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה-מטה את פנימיות העולם, שהם בני ישראל, ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם, שהם אומות העולם, וישפילו ויבזו את בני ישראל, ויחשיבו את ישראל כאילו היו דבר מיותר בעולם, ואין לעולם חפץ בהם חס ושלום. ולא עוד אלא גורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על פנימיות שלהם עצמם, כי הגרועים שבאומות העולם, שהם המזיקים ומחריבי העולם, מתגברים ועולים מעלה מעלה על הפנימיות שלהם, שהם חסידי אומות העולם. ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות והאיומים, האיומים שבני דורנו היו ידי ראייה להם. שם ישמרנו מכאן ואלה. הרי לעיניך שגאולת ישראל וכל מעלת ישראל תלוי בלימוד הזוהר ופנימיות התורה. ולהפך, כל החורבנות וכל ירידתם של בני ישראל הם מחמת שעזבו את פנימיות התורה והשפילו מעלתה מטה מטה ועשו אותה כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו. אומר דבר מאוד מאוד חריף, מאוד מאוד חריף. הוא אומר, אם אתם רואים שואה, אז זה לא סתם, זה לא סתם, זה לא מגיע פתאום משום מקום. איך קורה דבר כזה ש, ש, שבאומות העולם אין, לא מצליחים הנורמליים, הישרים, כמו שהוא קורא להם, החסידים, מה זה חסידי אומות העולם? אנשים הטובים, אנשים איך זה יכול להיות שרוע כזה מצליח להשתלט על, על מדינה שלמה בצורה דמוקרטית ולרצוח המונים, דבר, איך זה קורה דבר כזה? אז הוא בא ואומר, מה, זה לא, צריך לתקל את זה בצורה יותר כללית. זה ביטוי של החיצוניות ששולטת על הפנימיות. ומאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מתוך, הכל מגיע למעגלים הפנימיים. זה מגיע מזה שגם בתוך עם ישראל, הפנימיות, תגיד, אבל מה, ועם ישראל היה, שוב, אנחנו אפר ואפר, מי אנחנו? אני רק אומר את מה שהוא אומר. עם ישראל יש בו כל כך הרבה לומדי תורה, כן? היה תקופה של פריחה מדהימה של, 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 של התורה בעם ישראל. הוא אומר, אתה צריך להסתכל טוב, טוב, טוב. איזה תורה בדיוק הייתה? תורה חיצונית או תורה פנימית? אם זו הייתה תורה חיצונית, אז בעצם החיצוניות שלטה פה. זה אמנם בתוך התורה, אבל בעם ישראל צריכה לשלוט הפנימיות. ואם הפנימיות לא שולטת, אז בסוף זה מעגל, בתוך מעגל, ובסוף זה מגיע אפילו לשם. ואומות העולם הרעים שבהם, ואחר כך אומות העולם בכללם יוצא שולטים על עם ישראל שהם הפנימיות, וגם בתוך עם ישראל, שגם זה אנחנו לפעמים עומדים וטמאים, ונכון, הרבה פעמים, לא יודע, תגידו לי אם אתם גם מרגישים ככה, אבל לפעמים זה מתסכל, איך כל התקשורת היא שמאלנית, וכל הבתי משפט הם שמאלנים, ואיך כאילו יש שליטה כזאת, לפעמים קשה כזאת, ואומרת, התורה היא כזאת כל כך ישרה, כל כך אמיתית, כל כך, מה, אתם לא רואים? אתם לא רואים כאילו את האמת? אתם לא רואים כמה זה הדרך הנכונה, כמה זה, ולא, ואז אתה מתחיל לכעוס על כל העולם, למה הם נגד, ולמה זה. הרב אשלג אומר לך, תקשיב, אתה צריך להתבונן אצל עצמך פנימה. על עצמך פנימה, כמובן, במישור הפשטני, זה פשוט לא. שאתה עם עצמך, קודם כל, חי חיים ערכיים ורוחניים, ולא חיים חומריים והגר אשר בקרבך, כן? זה כאילו, זה קודם כל הבסיס. אם אתה לא חי ככה בעצמך, אז מה יש לך טענות על זה שהחיצוניות פה שולטת על העולם? זה ברור. אבל יכול להיות שאתה תגיד, מה, ואני גם לומד תורה הרבה, ואני בסדר, ואני קם לתפילה כל יום, ואני עושה מעשים טובים, ואני לא עובר אף עבירה, ואני מברך כל ברכה, ואני שומר שבת, ואני עושה הכל, ועדיין החיצוניות שולטת בעולם. זאת אומרת, הרבה שלך, אתה צריך לבדוק יותר לעומק. אולי אתה לא מספיק לומד פנימיות? עכשיו אתה, זה לא אומר, לא אותו דבר, אתה שיעור א', ואתה שיעור ה', ואתה שיעור ח', ואתה שיעור מ', אבל בכללי, אנחנו ביחד, כולם צריכים להתבונן כמה מקום ההסתכלות הפנימית, העמוקה, היא זאת שתופסת, לשם אנחנו חודרים כל הזמן פנימה, גם בתורה וגם בחיים, להיות אנשים פנימיים, להיות אנשים עמוקים, לא להיות אנשים שטחיים. זה המאבק, זה הנקודה, זה המתכון ל לתיקון העולם, למצב הנורמלי שיהיה בעולם, שהפנימיות ישלוט על החיצוניות, ואז, אגב, לא הבאתי פה מקורות, אבל מי שמכיר שיחות כלליות מהרבה שנים, אז הוא זוכר את הדוגמאות שאני מביא, יש סיפור עם הרבי, עם הזאבים, שהרבי הלך עם החסידים ביער, ופתאום הם ראו להקת זאבים. אז הרבי אמר לחסידים, תעלו מהר על העץ, תברחו, תעלו מהר על העצים. והוא נשאר למטה. והחסידים היו בלחץ גדול שהזאבים לא יטרפו את הרבי, אבל למרבה הפלא, הרבי הסתכל על הזאבים וכל הזאבים ברחו. אחרי שאחרון הזאבים ברח, כל התלמידים ירדו למטה, אמרו לו, יורנו רבנו, למה אמרת לנו לעלות על העצים ולמה נשארת אתה למטה והסתכנת? אז הוא אמר להם בזהירות, תראו, לא רציתי לקחת סיכונים, כתוב שחיה לא מתנפלת על אדם, אלא אם כן הוא נדמה עליה כחיה. זאת אומרת, הנורמלי של העולם זה שהחיות מפחדות מהאדם. כי החיות הן פנית החיצוניות, ואת זה אפילו לא מדבר. הוא התחיל ישר מדרגת האדם. האדם בתוכו, והאדם ישראל כלפי אומות העולם. אבל מה הרובד הבא? הרובד הבא, כאילו הנמוך יותר, זה האדם כלפי החיה. חיה לא מתנפלת על אדם, אלא אם כן הוא נראה, הוא כמוה. אם אתה כמוני, אז למה שאני לא אתרוף אותך? אבל אם אתה מעליי, אז אני מפחדת ממך. כי החיצוניות היא תמיד פוחדת מהפנימיות. הפנימיות היא שולטת על החיצוניות ולא הפוך. ואם זה הפוך, זה בגלל שהפנימיות היא לא באמת פנימית. אז הוא כאילו אמר להם, טוב, זה כמובן סיפור חסידי, כן, לא כל כך סיפור חינוכי, כי הרבי אמור לסמוך על התלמידים שלו, אבל כאילו ליתר הביטחון, אמר להם עליכם, אני לא יודע, אבל כאילו אני לקחתי את הזה, וכשהוא הסתכל על החיות, אז החיות ברחו. כי לא, יש את הצלם אלוקים, אז הם ברחו. זה רק מבטא את העניין הזה, שתמיד בעולם, זה הסדר, זה המהלך של הדברים. עד כאן שאלות, מים. לא לומדים פנימיות. תכף נקרא פה משפט, אני אגיד לך אותו במה שאתה שואל עכשיו, אני אגיד אותו בעל פה עכשיו, שהרב קוק אומר שאם אתה רואה בעולם שעם ישראל הוא, יש לו פוגרומים וצרות וכו' וכו', אז יש כאלה שבאים ואומרים שהסם החיים שאותו צריך עכשיו לתקן, זה התחזקות בלימוד תורה, והרב קוק קורא לזה טמטום הלב. זה משהו באמת מדהים, כאילו. הוא אומר, זה נקרא טמטום הלב, להגיד שהחיזוק יהיה עוד פעם להתחזק בלימוד תורה. את כאילו, אתה אומר, מה, אתה כופר בכוח של תורה? יש צרות בעולם, אז צריך להתחזק בתורה. הוא אומר, רב קוק, זה לא מספיק להתחזק בתורה. זה לא מספיק. השאלה היא איזה תורה? אני בוא נקרא את זה ביחד, תסתכלו, הנה פה, רגע. מה לא הבא? שנייה, אני צריך אגרות ראייה, חלק ב', שנייה אחת ככה בזריזות, אני רואה ש... אני עכשיו רואה שאין את ה... המשפט הזה שצריך להיות פה, צריך לתקן אותו, צריך להוסיף אותו, תקלה. ככה לא הספקתי לעבור על זה עוד פעם בעיון. איגרת תף פי ג' ששם הוא כותב ליהודי אחד ששואל אותו על הנושא הזה של פנימיות התורה. ומישהו ששאל אותו, מה התרופה בדורנו למכתנו האנושה, כן? כל הפרעות וכל הזה. והרב קוק אומר לו, התרופה הכללית, ושעזיבתה גרמה לנו לפילתנו, הוא הדבר שאני בעוני ובמר נפשי רגיל לקרוא, לשנות ולשלש מאות ואלפים פעמים, עזבנו את נשמת התורה. כן? גדולי הכישרון שבנו פנו להם בעיקר אל הצד המעשי שבתורה. וגם שם רק במקצועות מיוחדים. ואת כל החלק הרוחני, את כל זה הם עזבו, ואז כדאי לכם לראות אחר כך את כל האגרת, כי לא יכול לקרוא פה עכשיו את הכל. ואז הוא אומר, לתשובה גדולה אנחנו נקראים, לתשובה מאהבה דווקא בעת משבר, רדיקליים אנחנו מוכרחים להיות, בפשרות למחצה לא נתקן. ואז הוא ממשיך הלאה ואומר ככה, אומר, אני רגע הולך לקרוא את המשפט הזה שזה, ואחר כך אני אחזור לעוד משפט, אבל בגלל מה ששאלנו עכשיו, אז תראו, הוא אומר ככה, בכל זמן שאנו נידדים, נשחטים ונטבחים כצבאות וכאיילים, על אשר אין אנו מכירים את תפקידנו, באים אנשים קטנים ומצומצמים, ומרפאים אותנו ברפואות קרות מכל המינים, ואת סם החיים העיקרי, אותו מניחים בקרן זווית. עכשיו, אם הייתי יוצר פה, ואני עושה את זה הרבה פעמים ככה כתרגיל, מה זה סם החיים העיקרי? כל מי שאני שואל אותו מה הוא אומר, מה זה סם החיים? מה? תורה. יפה. עכשיו תראו את המשפט הבא. אלה מתוך טמטום הלב וקטנות אמונה, אמנה, ואלה מתוך גאווה וחסרון ידיעה, ועוד הפעם חושבים שהגדלת תורה והאדרתה, כשתהיה באותו המובן הצר והיבש, שלא היה בכוחו להחזיק את עמדתנו, מעת אשר הסתערו רוחות קולטוריות והמון תביעות רוחניות נגדנו, שזה תהיה גם כעת התרופה הכוללת לכל מחאובותינו הרבים. זה פשוט, אם זה לא היה כתוב, היו סוקלים אותי באבנים להגיד את זה. רב קוק אומר, מה אתם אומרים? עוד פעם אתם אומרים, הגדלת התורה והאדרתה באיזה מובן? באותו המובן הצר והיבש. אז מה זה המובן הצר והיבש? לשאלה שלך. זה כנראה מה שהיה. למדו המון תורה. לפני, שוב, לא נכנס עכשיו לשואה, לא שואה, אבל היה עולם תורה פורח וענק של מיליונים. אבל רובו הגדול התעסק בחלק הנגלה והמעשי, וגם בתוך זה רק בחלק, מסכתות מסוימות, הכל מה שיותר נוגע להלכה למעשה או לפלפול, וזהו. וכל העולם הרוחני, הפנימי, העליון, כל זה כמעט לא עסקו בו. והרב קוק בא ואומר, זה הסיבה לכל מחובותינו הרבים. אגב, הוא מיד אחרי זה אומר, אל תחשוד אותי. לא יחשדי נקבות חביבי, במיעוט אהבה חלילה לתורה המעשית, להתמדת לימודה ולהרחבתה, בפלפול ובסברה, בחריפות ובקיאות. אבל כשהדבר בא לידי הפרת תורת אמת, תורה דלעילה, אני כבר לא יכול לשתוק וכו'. הרב קוק בוולוז'ין בימים הגדולים שלו למד כמה? 60 דף ביום, כן? אז הוא לא חשוד על זה שהוא לא אהב גמרא, הוא לא אהב תורה, הוא ידע את כל הגמרא בעל פה, בב לירושלמי, ש"ס, פוסקים, פשוט, כן, זה לא שהוא אמר את זה מאיזשהו, איזה חולשה של איזה בן איש צעיר שאין לו כוח, הוא אומר, בוא נלמד את הדברים רוחניים. הוא בא ואומר, אני מכיר את התורה הזו וצריך אותה והכל, אבל אי אפשר לעצור רק בזה. עכשיו, תראו עכשיו אנחנו חוזרים לנושא שלנו. אז איך הדברים קשורים? אז אני כבר אגיד את זה כבר בעל פה ונקרא איזה פסקה אחת או שתיים, רק כדי ככה לראות שהדברים כתובים. תורת ארץ ישראל, שהרב קוק, אני מזכיר לכם את ההתחלה של השיעור, הוא אמר, יסוד הגלות והשפלות בא ממה שאין מודיעים את ערכה וחוכמתה של תורת ארץ ישראל. כי מה זה תורת ארץ ישראל? תורת ארץ ישראל זה ללמוד את פנימיות התורה, ומתוך פנימיות התורה להסביר את הנגלה שבתורה. זה בעצם, כאילו בתוך העולם של התורה, לתת לפנימיות את המקום המרכזי והעמוק שלה, וזה מה שייתן לנגלה את המשמעות שלו. לא, לימוד פנימיות, קודם כל לימוד פנימיות עומד בפני עצמו, והרב אשלג לא דיבר על תורת ארץ ישראל, הוא דיבר פשוט על לימוד קבלה, זה קודם כל עומד לבד בפני עצמו. צריך ללמוד קבלה, וזה פנימיות, ופנימיות היא, היא גורמת לכל השרשרת שראינו. עכשיו, אני לוקח את הדברים ממקומות אחרים שהרב קוק כתב, ופה קיצרנו בזה, כי זה, וזה נמצא בדפי מקורות אחרים ובמקומות אחרים, שהרב קוק אומר, מה זה תורת ארץ ישראל? זה החיבור של הנסתר עם הנגלה. פה יש משפט בעמוד הבא, תכף תראו, יש משפט שאומר, הנסתר יעמיד את הנגלה על רגליו. ככה הוא אומר באחת האגרות. הנסתר יעמיד את הנגלה על רגליו. זאת אומרת, הנגלה הוא דבר כמובן מצוין ונצרך, כל העולם הפולפולי והלימודי וההלכתי, אין ספק. אבל כשהוא בלי הנסתר, הוא בעצם הופך להיות דבר יבש. דבר ש, 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 שלא לא מחיה, לא מבינים את המשמעות שלו, הוא לא באמת נותן, הוא לא באמת נותן כוח פנימי שבאמת גורם להערה כזאת, שמי שפוגש אדם כזה שלומד תורה, ירגיש אצלו, תכף נראה, הוא קורא לזה הוד, הוד נורא ועליון. כלומר, המצב צריך להיות שכשאתה רואה איש תורה, אתה רואה עליו את ההוד, אתה רואה עליו את הפנימיות, אתה רואה שיש פה, כמובן זה האישיות, כן, יש את העניין של האישיות של האדם, כן, את המידות שלו והכל, אבל מבחינת התורה, מבחינת התורה שבו, אתה רואה שיש פה תורה מאוד מאוד עמוקה, אבל היא לא נשארת רק בעומק שלה בצורה הנסתרת, אלא היא גם מאירה את הנגלה, היא מסבירה את המציאות, את המציאות קודם כל הלימודית, כמו שאנחנו יודעים מהנושא של תורת ארץ ישראל, שאתה לומד סוגיה, יש לה את המערכת החיצונית שלה, ואז אתה מנסה להגיע פנימה יותר למקורות הפנימיים, ואז זה מאיר את כל העולם החיצוני. וכשאומר, אם אנשי התורה הם יהיו כאלה, אז כל מי שיפגש איתם, פשוט יראה את הדבר הזה, ואז הוא פשוט, איך נקרא לזה, ישתנה, זה ישפיע עליו, זה יקרין עליו, זה ישנה את כל המציאות. תראו באותה איגרת תפ"ג שקראתי ממנה, כבר קראתי את הסוף, אז תראו רגע במקור שלוש, הוא אומר ככה, כל מי שיש אומץ בלבבו, כוח בעתו ורוח השם בנשמתו, קראו לצאת על המערכה ולצעוק, הבו אור. עכשיו תראו מה, איך הוא מתאר את זה פה. מחזה אחר, לגמרי אחר, היינו רואים בדורנו, אל מלא, כן, אם נתנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון, הממולאים בתורה ובשכל טוב, לעבוד את קרם השם בתוכו פנימה, לעסוק בתארתם של מושגי האמונה והעבודה, בבירורם של הדעות בעיני האלוהות, הנבואה, רוח הקודש, הגאולה, והציפייה לישוע, תשועת האומה, תשועת העולם, תיקון הנשמות, הדורות העוברים, העתידים והאהובים, גבורה אחרת הייתה פורחת ועולה בעדר השם הנפוץ. הוד נורא ועליון היה מתפרש ומתגלה על המון רב של חכמי תורה, וזוהר עליון היה משתפך מהם על האומה כולה ועל העולם כולו. זה הפוך מגלות ושפלות. גלות ושפלות זה שעם ישראל, ובתוך עם ישראל אנשי התורה שבו לא מקרינים. לא מקרינים, פוגשים אותם, חיים איתם, והם לא משפיעים. הם לא גורמים לאנשים אחרים שנפגשים איתם להרגיש שיש פה משהו אחר, ומלא להתחיל להשתנות ולרצות להיות אחרים מרוב ההוד הנורא והעליון הזה שקורן מהם על כל מי שפוגש אותם. ואז כל המעגל הזה שדיבר על הרב אשלג, בתוך עם ישראל זה לא קורה, ואז זה לא קורה בין עם ישראל לאומות העולם, והמערכת החיצונית היא שולטת והיא פועלת, וזה גלות. גלות יכולה להיות פיזית גלות, ויכולה להיות גלות גם שאנחנו בתוך ארץ ישראל, אבל עדיין יש גלות, כי אנחנו אומות העולם שולטים עלינו ומחליטים עלינו, ואנחנו תלויים בחסדיהם, ואנחנו מחזירים, נותנים להם את האדמות שלנו, וצריכים להיכנע להם, וחוליה מהחיזבאללה מגיעה, אז אנחנו יורים להם ברגליים כדי שיברחו, ונותנים להם בראש, ולא מפחדים ממה שזה, ולא שאני איזה ראש ממשלה גדול לזה, אבל אני חושב שכולם מרגישים שיש פה פשוט איזשהו, איזה פחד כזה, כאילו, איזה מין, אנחנו לא, אבל מאיפה זה מתחיל כל זה? אז אפשר לבוא ולצעוק, איזה מין שר ביטחון אתה, איזה צבא, איזה זה. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מפה. זה מתחיל מהפנימיות. אי אפשר לצעוק על עליהם. צריך לצעוק פה. הרב קוק צועק לאנשי התורה, הוא אומר, טמטום הלב, קטנות אמונה, גאווה וחסרון ידיעה, איזה משפטים חריפים מאוד מאלה שאומרים. עכשיו, לצערנו הרב, אנחנו, כן, אנחנו עוד לא נמצאים במקום, כן? הצעקות של הרב קוק, זה אם היה פה בית מדרש מלא, שוקק חיים, כל היום כולם מתמידים, נותנים בראש, גמרות, פוסקים והכל, ואחרי כל זה הוא היה אומר, חבר'ה, זה לא מספיק. עכשיו בואו נראה, סדר קבלה, סדר פנימיות, סדר אמונה, סדר בניין של מידות עמוקות, באיזה שעות, נמצא את השעות שמתאימות. זה, אנחנו נמצאים ב... ברור שיש דרגות, ברור שיש דרגות. אני אומר את מה שהוא אומר, כי הוא מדבר על, על הישיבות ועולם התורה שהוא מכיר, ועל, והוא מדבר. מה אנחנו נגיד? אבל בסדר, אנחנו צריכים לראות לאיפה לשאוף. אז ברור כן, שלא נלמד מזה טוב. הגדלת התורה והדרתה במובן היבש זה לא זה. אבל פנימיות אנחנו גם לא, אז מה נשאר? להיות בחדר ולהסתכל בסדרות, ובזה אנחנו מתקנים את העולם. אז בסדר, כולנו מבינים, כן, שזה זה, זה, זה הגר אשר בקרבך ברמה הכי פשוטה, פשוט של החומריות, של התאוות, של החיצוניות, של ה... זה פשיטה, זה, אם זה ככה, אז בכלל אנחנו עוד נמצאים ממש בבסיס, בשורש, אנחנו עוד לא קלטנו. אבל בהנחה שהתחלנו לקלוט ולהבין את החיים, ולהבין שבאמת מה שפועל בעולם זה הרוחניות ותורה, אוקיי, מצוין, זה שלב ראשון, ואז בא הרב קוק ואומר, לא מספיק. זה מצוין, זה טוב, זה כמובן הרבה יותר טוב אם זה לא יהיה. אבל זה לא מספיק. כי זה לא ייתן את האור הזה שצריך להיות מוקרן. מאשר אם עולם התורה, וזה כנראה לא מספיק שזה כמה פה וכמה שם וכמה אנשים, כמה תלמידי חכמים, כמה ישיבות, כמה... זה צריך להיות משהו מהלך כללי של... הרבה מאוד אנשים שעוסקים בזה בצורה הזאת, ואז פשוט אי אפשר לעמוד מול זה. זה כל כך אמיתי, זה כל כך עמוק, שכל מי שנפגש עם זה, הוא בא ואומר, שמה, זה לפעמים עוד לא יודע אפילו להסביר למה, רק הוא רואה את הבן אדם, שומע אותו, רואה אותו, כבר מרגיש שיש פה, יש פה איזו עוצמה, הוא מתחיל להתעניין מה זה הדבר הזה, ואז הוא מתחיל להשתנות, ואז הוא נהיה בעצמו יותר פנימי, ועם ישראל נהיה יותר פנימי, ומאלה בסוף כבר אומות העולם זה הכסף הקטן. זה כבר יקרה לבד. זה כבר פשוט. כאילו זה שאומות העולם ירדו ולא יהיה שום מחזריות ושום חמאס ושום חיזבאללה ושום... זה ברור. זה הכל תוצאה שאין אצלנו את הדברים האלה. אז אללה הוא אצלם, כן? אז הם קוראים בשם אללה והקודש הוא אצלם ואצלנו זה חול. אבל אם מישהו חושב שזה בעיה של החילוניים, אז הרב קוק אומר לו, לא, אתה צריך להיכנס פנימה, תיכנס לתוך עולם התורה ותחפש את זה שם. תראו גם, תסיים, מה שאמרתי, קודם כל תראו במקור 5, באיגרת פ"ז, עתה קרבו הימים, שהכל יכירו וידעו שישועת ישראל וישועת העולם כולו, תלוי רק בהופעת חוכמת אור הגנוז, של פנימיות רזי התורה בשפה ברורה. הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה. וכולה ברז הקיימה, זה מהזוהר, הכל מהסוד. ומה מעטים אינם המשיגים ומכירים את זה? ביותר מתלמידי החכמים המצוינים והנאמנים שהם ישרידים אשר השם קורא. אז זה לפני 100 שנה או קצת יותר, זה היה מעטים. ברוך השם היום זה יותר, אבל עדיין לא מספיק יותר. ומי שזוכה לקרוא את הדברים האלה ונסות להעמיק בהם ולהבין אותם, אז יש לו אחריות. עכשיו, בתשעה באב, בערב תשעה באב, יש לו את האחריות לתקן את חטא המרגלים. חטא המרגלים לא היה רק הארץ היא קשה ויש פה ענקים ויש פה קשיים. חטא המרגלים זה דיבה על הארץ. דיבה על הארץ זה דיבה על התורה של הארץ. זאת אומרת, זה לא להכיר בזה שיש, רב קוק אומר, אני יודע, אני הייתי בחול, אני יודע בארץ, תקשיבו, זה עולם אחר. תבינו איפה אתם חיים. אתם חיים במקום... שמאפשר לכם, יש לכם את היכולת להגיע עמוק מאוד. תבינו איפה אתם חיים ותדברו לא רק בשבח הארץ, איזה מילים חיצוניות כאלה, והאדמה פה, כמו שאמרנו בהתחלה, נחמד פה, והמזג האוויר, ויש פה חקלאות, תדברו על שבח הארץ מבחינה רוחנית, מה יש פה? אנחנו הולכים פה לנבואה, הולכים פה לקבלה, לפנימיות התורה, בעומק, זה יעמיד את הנגלה על רגליו, זה ישנה את הכל. ולזכור את המשפט שאמר הרב אשלג, זה מתחיל מכל אדם מעצמו, תעשה את שלך, אתה לא יודע איפה, אתה לא יודע איפה, הקדוש ברוך הוא מחכה, כמו שהוא אומר שם ברמב״ם בהלכות תשובה, כל העולם הוא מחצה על מחצה, התאמצת קצת אתה יותר, אתה לא יודע פתאום איך אתה יכול להיות גורם לכל המעגלים האלה פתאום לזוז, והפנימיות משתלטת על החיצוניות, והכל מתחיל פתאום לרוץ, וכל מיני דברים מסתדרים, רק בגלל זה, כי אתה לפעמים זה מייאש, שאתה אומר, טוב, נגיד שאני אתאמץ קצת יותר, אז מה זה ישנה? אני עד אחד, אבל תראה כמה, אני יודע, פעם היינו אומרים, תראה כמה יש בקניונים, במשחקי כדורגל, וזה היום קורונה, אני יודע, אבל כמה רואים את זה בטלוויזיה, כמה עדיין נמצאים בתוך העולם של החיצוניות, אז מה זה ישנה פה עכשיו, שאנחנו פה איזה 10 אנשים, יתאמצו קצת יותר? כן. לא עליך המלאכה לגמור, תעשה את מה שבידיים שלך, אתה יכול קצת להתאמץ יותר, להיות קצת יותר פנימי, לנצל קצת יותר את הזמן, להיות קצת יותר תפילה, קצת יותר בכוונה, המעשים קצת יותר, טיפה יותר מדויקים ומכוונים, התורה קצת יותר פנימית ועמוקה. זה שלך, תעשה את שלך, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא, מה, איפה, אז זה אלה ככה נראה הדברים. פה עוד מקורות שאפשר לראות אותם, כל אחד יכול לראות לבד, בכל פנים. אז לכן, זה הזמן, בעזרת השם, שנזכה, לעשות, תאמץ, לתקן ולהתקדם. אחים תהיו. שם, כן, תהיו.